הכלים של ג'נרטיב AI נכנסו לחיים שלנו פחות או יותר לפני שנה וחצי, ומי שישר צלל והתחיל לעבוד ולשחק איתם, ועשה את זה בהתמדה, עשתה את זה בהתמדה בשנה וחצי האחרונות, כבר יודעים להגיד כמה הכלים האלה מייעלים לנו את החיים, חוסכים לנו בסופו של דבר זמן, מאפשרים לנו לעשות דברים שקודם לא יכולנו, אבל הדרך לא פשוטה, הדרך לפעמים לוקחת אנרגיה ואנחנו מתייאשים בדרך, ויש לא מעט אנשים שהתחילו, שיחקו, אז אמרו לא, זה לא בשבילי, זה לא מתאים, ועוד הרבה מאוד הסברים. לכן הזמנתי לשיחה את אמיל רוזנבלט, שהוא הדהנטר ועובד באופן קבוע עם הכלים השונים של ג'ן AI, ללוות אותו בתוך תהליכי הגיוס בלינקדאין וכמובן בערוצים אחרים, אבל התמקדנו בשיחה בלינקדאין, ואמיל ממש בנה לנו את הפלואו צעד אחרי צעד, איך הוא עובד עם הכלים השונים, עם איזה כלים הוא עובד, איך הוא מצליב את המידע ביניהם כדי להצליח להגיע למועמדים המדויקים והטובים ביותר עבור תפקידים שונים שנפתחים לו. פרק חדש בפודקאסט גיוס למקצוע על איך עולם ה-AI, הג'נרטיב AI, צמיח לאמי לסורסר כנפיים. פתיחה ונתחיל. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב אמי.
בוקר טוב, מורית, מה נשמע? אנחנו לא התראינו שנים.
כבר יומיים שלמים, שלושה. ברוך השם, טוב שאתה פה, וכיף לפתוח איתך ועם כל הקהל המכובד הזה שהצטרף אלינו הבוקר, את הסשן, ובחרנו לסשן הזה שם באמת מהיצירתיים, על הסורסר שצמיחו לו כנפיים, אז ממש עוד רגע נצלול לתוך הלינקדאין ו-AI, ולאיך הג'נרטיב AI הצמיח לך כנפיים, אבל בוא לפני זה ספר לנו קצת על מסלול הקריירה שלך, ועל מה אתה עושה היום, ואז מתוך זה נצא לתוך עולם הלינקדאין ו-AI.
אז אני נכנסתי לעולם ההייטק בבועה שפוצצה בשנת 2009, בעצם עד לעולם ההייטק הייתי באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, הייתי המנכ״ל של החברה הכלכלית, היושב ראש של האגודה היה מישהו שההורים שלו היה להם חברת בוטיק קטנה, בית תוכנה בשם קונקור מערכות בקיבוצה, אומר אמיל בוא אתה טוב במכירות ושיווק, בוא תהיה אצלנו אקאונט מנג'ר, אז אני ככה משם ישר הצטרפתי, הצטרפתי בזמן של מיתון מאוד גדול, החתמנו מהנדס תותח על 11,000 שקל לחודש, משהו כאילו, אנשים ממש, היה משהו מאוד מאוד קשוח, מי שזוכר.
2008-2009, כן.
כן, הבועה שהתפוצצה של הסאב פריים. ובעצם התחלתי שם את המסע שלי, היתרון בזה היה, שעבדתי ישירות מול ה-CTO וה-PR&D והמהנדסים, ומשם קיבלתי המון המון ידע בגיוס טכנולוגי, מה שלעתיד אני בניתי הדרכות והכשרות, קודם כל בפנים, אחר כך בעצם את ההכשרה שלי שעברתי קורס ב-2018, בקורס דיגיטלי היום שנמכר הרבה מאוד, ומעל 600 איש עשו אותו, וקנו אותו ארגונים וכו', וככה אני התקדמתי שם, הקמתי שם את מחלקת הסורסינג, הגיוס, בהתחלה הגיוס היה בעצם, פרסמתי במקומות, קיבלתי קורות חיים, תייקתי אותם, הייתי שם אותם באקסל, הייתי צריך לזכור ב-3,000-5,000 קורות חיים בעל פה, עד שאמרתי טוב, בוא נבחר מערכת גיוס, ואז בחנתי מערכות גיוס, הכנסתי מערכת גיוס, וכל הזמן חפרתי להם משנת 2011, חברים, לינקדאין, 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 כדאי שנגייס דרך הלינקדאין, לי היה פרופיל כבר מ-2009, והם פחות זרמו אותי, עד שאמרתי להם, תשמעו, זה העניין, זה הזה, בואו ננסה, עד שקיבלתי אישור ב-2013 לריקרוטר הגדול של ה-$10,000, הפרופיל השמן, בעצם מאז אני עושה בעצם גיוסים בלינקדאין. משנת 2015 הפסקתי לגייס עם מערכת גיוס, לא השתמשתי בלינקדאין, לא השתמשתי יותר במערכת גיוס, כי לא ראיתי בה מספיק ערך חוץ מלהביא משם טלפונים אם מצאתי מועמד. בשנת 2017 אני מסיים שם את התפקיד, יוצא לעצמאות, כאשר אני מסיים אותו כמשנה למנכ״ל וכ-VP של HR, VP של סורסינג, לא משנה מה, איך תקראו לזה, ויוצא לדרך עצמאית. רציתי קצת לנוח, אני מודה שרציתי ממש לנוח ולעשות קצת מנטורינג לקריירה. אנשים שמעו שיצאתי, אני התחלתי לכתוב בלינקדאין בשנת 2015, ותוך זמן קצר לא היו כאלו כותבים, אז בניתי לעצמי מיתוג. וככה התמלא הלו"ז שלי ומצאתי לעצמי יוצא מנטורינג לאנשים. אז פתאום התחילו גם לפנות אליי חברות, גייס לי, גייס לי וכו'. ב-2019 הפכתי כבר לחברה בע"מ, ייסדתי את הסופר-אנטר, זה הכשרה מקצועית להכשרת הדנטרים, הכשרתי 25 הדנטרים מקצועיים, אנשים שבאו מאפס, לא מעולם הגיוס, אנשים שבאו מעולם הגיוס וכו'. עשיתי קורסים והכשרות בעולם של ה... אז אם אנחנו מדברים על עולם הלינקדאין, אז אני די מהחיתולים שם, וכל חידוש שהיה וכל שינוי אלגוריתם שהיה. בנושא של הריקרוטר, אז אני גם צעד המון שנים, מעל 11 שנה עם הריקרוטר, ומאז שנכנס ה-Chat GPT לחיינו בעצם התחלתי לעבוד איתו, והיום בעצם אנחנו נמצאים בריבוי של מודלים אלגוריתמיים ב-AI, ובעצם לכאן התכנסנו, שנספר איך אפשר לייעל תהליכים בגיוס בלינקדאין על ידי AI. אז זהו, זה נראה לי...
וואו, זה, האמת שזה, עוד לפני שנצלול לתוך הפרקטיקה, מעניין אותי אם תיארת את ההתנגדות שהייתה למנהלים שלך בזמנו, בין 2009 ל... אני חושבת שלקחת את זה עד 2015, אמרת 2016.
לא, לא, עד כדי לאשר לי גיוס, אני התחלתי לגייס עם לינקדאין מ-2011, אבל אני לחצתי עליהם, תנו לי פרופיל, לא חינמי, תנו לי ריקרוטר, אני רוצה כסף.
כמה זמן לקח לך?
שנתיים לקח לי לשכנע אותם.
ומעניין אותי, אתה רואה דמיון בהתנגדויות שהיו אז לריקרוטר, ובכלל ללינקדאין, אני מניחה שגם לא היה תמיד בקלות, לעומת מה שאתה רואה היום, ל-Chat GPT, או בכלל לכל הכלים של Generative AI?
אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מופתע, כן, לצערי, שארגונים אפילו פנות אליי, מנהלות גיוס או מנהלות HRBP או טאלנט, ואומרים, לא נותנים לנו אישור לשים את
ה-20 דולר
ריקרוטר לייט. אנחנו נאלצות לגייס עם הפרימיום בלינקדאין, כי גם בלי פרימיום אי אפשר, כי אז אתה לא יכול... לראות אליו פרופילים, אבל... ואני אומר, מה, כאילו, זה, זה... אז אמרתי להם, תקשיבו, את רוצה לעשות לעצמך טובה, תוציא מהכסף האישי שלך, שימי את זה ככלי עבודה שלך, תצחי לך הרבה זמן וכסף, ואני חושב שלפעמים גם החוסר מוכנות וההבנה, שאם היא תוציא מהכסף שלה, כאילו מה, אני עובדת בארגון, למה שאני אוציא מהכסף שלי, אני חושב שזה גם איזשהו משהו במיינדסט של אנשים, בתוך ארגונים. אז אם את אומרת לי, רגע, הם לא מוכנים כאילו לשים על הריקרוטד, אז מה אם לשלם לצ'אט GPT? לשמחתנו, יש לנו מספיק כלים חינמי, ואנחנו לא צריכים לשלם לכלי AI, למרות שאני הייתי עם המנוי של צ'אט GPT בתשלום מהרגע שהוא יצא, מעל חצי שנה, אבל אז שמתי לב בעצם שמייקרוסופט עושים מהלך, אנחנו נדבר על זה, שהם הטמיעו את זה בקורפיילוט, ואז יצא Cloud AI, עכשיו Cloud AI מקביל, אז יש לנו את ג'ימיני, שזה בעצם בארד של גוגל, וכולם מתחרים בכולם, וזה לטובתנו, שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בזה בחינם, אז, ואנחנו מקבלים תוצאות מספיק טובות בחינם, כדי לא לשים את ה-20 דולר האלו, או 10 דולר על מידג'ורני, ובמקום זה אני יכול להשתמש בקנווה או דלי דרך הקופיילוט. אז גם, אבל אני כן הייתי מצפה מאנשים שזה המומחיות שלהם, זה הרצון שלהם, כן להשקיע את הכסף, חודש, חודשיים, שלוש, להתנסות, לראות, ואחר כך מקסימום להוריד, אבל להכיר לפחות, יודעת, ללכלך את הידיים.
אני לחלוטין מסכימה, אם כי אני הייתי רוצה שארגונים ישקיעו, אבל אני בהחלט מסכימה שיש כוח גדול בלמקצע את עצמנו, גם אם הארגון לא תמיד מבין למה אני צריכה את זה. אנחנו בסך הכל בונים בסופו של דבר את ה-employability של עצמנו. אז קח אותנו אחורה לפני שנראה איך ה-AI היום עובד עם LinkedIn, או ה-Generative AI יותר נכון להגיד. איך עבדת בהתחלה? מה הדרך שאתה רגיל לעבוד עם LinkedIn? אמרת אפילו בלי
אז
מחשב.
אני חושב שכל אחד, הוא צריך להיות מאוד מאוד מקצוען בתחומו, בנושא של הגיוס, ואני באופן אישי יש לי רישיון עם הילוכים. אני לא עשיתי רישיון על אוטומט, עשיתי רישיון על הילוכים, ויש לי גם רישיון על משאית, כי ככה קיבלתי צ'ופר מהצבא. אני חושב שאם מישהו לא יודע לנהוג באוטו על הילוכים, אז הוא נוהג באוטומט פחות טוב. ממי שיודע לנהוג על הילוכים, ושהוא ינהג על אוטומט. ולמה אני אומר את זה? כי בהתחלה היינו צריכים ללמוד לעומק את כל הדברים. היינו צריכים ללמוד את הבוליאני, וללמוד את הסוגריים, והגרשיים, ואיך לשים, ומה לשים,
וזה גם השתנה
ולהכיר.
כל הזמן הכלל.
כן. ולהכיר לעומק את הדברים, ומה זה אומר אם זה, אם זה, מה זה אומר, מה זה Java, ומה זה, מה זה C Sharp, ולהכיר את השפות ואת כל הדברים מאוד מאוד לעומק, בשביל לעשות תרגותים איכותיים. ואז בעצם התחילו לצאת כבר ב-2015, 2016, כל מיני כלים, לא כלים, אבל אתרים שעושים לך אוטומטי, שאומר בוא תן לי סטרינג בוליאני לזה ולזה, ואנשים מהר מאוד הלכו לשם בלי שיש להם יסודות. ואז כשאנשים הגיעו לקורס הגיוס טכנולוגי שעשיתי, שהוא היה מאוד מעמיק ב-2018, אז זה פתאום, זה סידר להם מאוד מאוד בתבניות את הבסיס, כי הם לא ידעו מה זה ASP.NET, אם יש לו ניסיון ב-ASP.NET ואין לו ניסיון ב-WPF, למה הוא לא מתאים לארגון? הוא הרי כותב ב-C Sharp, אבל זה לא אותו framework וזה לא יהיה לאותו עניין וזה
בעצם
לא
אתה
יכול
אומר
להיות.
שהפערים הם דווקא לא, אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר הפערים הם לא דווקא בטכניקה בלינקדאין, אלא בחוכמה מאחורי הקלעים של הפרופילים השונים, של מה מחפשים, של מה המהות של
נכון,
כל תפקיד.
כן, בדיוק. אני חושב שאנשים הם לא מספיק מכשירים אותם, אלא פשוט זורקים אותם למים, ותביא לי
כן.
מהנדס פול סטאק שיש לו ריאקט ונוד, אוקיי, אז אני אחפש ריאקט ונוד, אבל יש עוד כל מיני מאפיינים שאומרים, ולהבין בכלל מה זה ריאקט, ומאיפה ריאקט נוצר, ומה זה נוד, איך נוצרה הפרמורק הזה של הבקאנד, שיש כאלו שקוראים לו שפה, אבל זה לא שפה, זה framework וכו', אז כביכול חסר מאוד את הידע. אני חושב שמה שיוכל לעשות כלי AI הם מצוינים בלהשלים ידע. כלומר, הם יוכלו לעזור לאנשים ללמוד, גם שם אני הייתי שמח להשוות עם מקומות אחרים, הייתי הולך למהנדס ושואל אותו אחרי שלמדתי כדי לאמת דברים, אבל זה משהו שמאוד חשוב שיהיה.
אז
אז
בעצם
בעצם,
אתה אומר רגע, סליחה שאני קוטעת, אתה אומר השימוש הראשון המשמעותי, בין אם זה ChatGPT או קלוד או כל אחד מהמודלי שפה השונים, אתה אומר השימוש הראשון הוא להעשיר את הידע שלנו לגבי הפרופיל ששלחו אותנו לגייס, עוד לפני שאני בכלל ניגשת ללינקדאין או לאיזשהו ערוץ, כדי שאני אבין את הניואנסים הקטנים, את מה המשמעות של מילות מפתח שנתנו לי, כי לכל מילת מפתח כזאת יש עולם ומלואו שקשור ואני יכולה לחפש עוד וריאציות שונות. אז בעצם ה-Chat GPT או הכלים השונים יכולים לעזור לי להבין תמונה הרבה יותר מלאה על התפקיד, מה שפעם היינו צריכים לשבת עם אנשים שעות שיסבירו קורסים של גיוס טכנולוגי, בעצם זה עוזר לנו לקצר את הדרך, לקצר את הטווח שם.
נכון, אם פעם הייתי מקבל עכשיו דרישה, סתם למשל לגייס איש הארדבר עם FPGA, אז הייתי הולך קודם כל לוויקיפדיה ומסתכל דברים שקשורים ל-FPGA ול-5G ודברים כאלו, ולומד איזה דברים שיש. אז היום אני יכול ללכת בעצם ל-ChatGPT, לקלוד, לקופיילוט, לג'ימיני, ואומר להם, תשמע, זה מה שאני קיבלתי, ותסביר לי כמו ילד בן 5, מה זה אומר כל דבר, ומה הדברים משתלבים, ואיזה באזוורדים אפשר ליצור מזה ומזה. אני בעצם, הקלוד או ה-AI או הצ'אט או הג'ימיני, לא משנה מה, הוא ישמש כמישהו שאונר של ידע. ואז אני בעצם, במקום ללכת למהנדס, אני הולך אליו. אחרי שלמדתי ממנו ועשיתי לעצמי סיכום, אז אני אלך לבן אדם אמיתי ויאמת מולו, אולי יש שם טעויות, אולי יש שם דעת, דברים שהוא מפספס, אבל
שזו הערה
לפחות עוד
חשובה, כי אנחנו יודעים שעדיין יש, בכל אחד מהכלים, יש עדיין מקומות שהמערכת ממציאה, משלימה מידע. כן, למדתי שאפשר להגיד לה, תדייקי, אל תוסיפי מידע במקומות שלא ברור, כלומר, או אפילו לבקש, תצרפי את המקור של המידע הזה. כלומר, מאיפה לקחת כל פיסת מידע, אפשר לבקש מהכלים את הסורס, כדי לוודא שזה לא משהו פיקטיבי. והוסיפה פה...
אני יכול לספר לך שאחד הדאנטריות שלי, היא כתבה איזה משהו, והג'ימיני נתן לסורס כתבה שלי, מהאתר שלי. היא שלחה לי תמונת מסך, כי אמרתי שאני אוהבת ג'ימיני, כי הוא מגניב כזה והוא עושה מהר, אז אומר, תראה, ג'ימיני אוהב אותך חזרה, שאלתי אותו משהו.
אוי, נהדר.
אז הוא הפנה אליי, אז זה יפה.
אני אומרת את ה... אני מאוד מחזקת את מה שאמרת על הלבדוק, כי פעם שאלתי מה זה, מי זאת מורית רוזן, והוא כתב שיש לי מפעל לנשק בישראל. אז הבנתי. ויש עליי לא מעט מידע ברשת, כלומר, זה לא שאין מידע. אבל איכשהו זה נראה לו יותר...
אז לאמת את זה, לאמת את זה.
כן, אז אתה אומר, לאסוף קודם את המידע, עוד לפני שאנחנו הולכים בכלל להתחיל לחפש, כדי שאני אבין לאיזה, את מה בדיוק הניואנסים של התפקיד, וזיווה מוסיפה פה שאפשר אחר כך בעזרת אותו מידע גם לבנות את תיאור התפקיד בצורה יותר מדויקת, אבל זה בעצם אנחנו הולכים עוד
צעד אחד אחורה. תיאור תפקיד זה מאוד, זה בפשטות, זה כאילו, בוא תבנה לי תיאור תפקיד, תבנה לי פרסום, זה דברים שזה בהחלט, אני אומר שעכשיו כרגע אנחנו נמצאים לא במישהו שצריך תיאור תפקיד, אני קיבלתי את התיאור התפקיד, אני קיבלתי את הדרישות, אני יודע כרגע מה הדרישות, ועכשיו אני הולך לצוד על סמך אותם דרישות, אז השלב הלימודי זה כביכול משהו שנקרא לזה שלב אפס, זה אפילו לא שלב אחד, זה שלב מקדים למי שלא בקי בדברים שהוא קיבל.
אוקיי. Okay. אז אני רוצה רגע לחזור אחורה, אמרת שכשיצא צ'אט GPT, שאתה בן אדם שככה כמו עם לינקדאין, באמת כמעט מההתחלה, ואני מזדהה, גם אני התחברתי ללינקדאין ב-2008, פחות או יותר, זה 7-8, גם התחברתי וגם התחלתי ללמד, אז אני ככה מאוד זוכרת את התקופה הזאת, נקרא לזה. ומעניין אותי איך התחלת לעבוד עם הג'נרטיב AI, מה זיהית שיש פה הזדמנות עבורך כהדהנטר. אנחנו שנה וחצי לתוך הכלים האלה, לתוך הכלים.
אז הראשון שהיה זה באמת צ'אט GPT, והוא הפך לחבר מאוד טוב, וממש המלצתי לכולם להתחיל להשתמש בו, ובעצם זה התחיל מהכל, אמרתי לו קודם כל תסביר לי, רציתי על הקטע של תסביר לי, תלמד אותי, כאילו ככה רציתי לו, אוקיי, ואז אמרתי לו, אוקיי, תבנה לי, תעשה לי, כאילו זה אני, כאילו, כל הזמן נתתי לו את הפקודות, וכל פעם שכללתי את עצמי, ומצאתי עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים, ואנחנו בעצם עכשיו נעבור על, בעצם על המתודולוגיה, כן, על המתודולוגיה. עכשיו, היה קטע שכל הזמן ראיתי, שרץ, היה הרבה אנשים, שהם גם רצו ללמד את צ'אט GPT לפני כולם, והיו מעלים פוסטים עם קרוסלות כאלו, והם בעצם היו שואלים כל מיני שאלות, ואז הצ'אט היה עונה, ואז הם שמים את זה, הם מקבלים מלא לייקים, אנשים לא באמת הסתכלו מה הם שמו, הם לא באמת התעמקו, אני כן הסתכלתי, ואני באתי ושאלתי את הלינקדאין, את הצ'אט GPT, את השאלות הספציפיות האלו, וראיתי שיש פה... חסר לי, כאילו אני שואל, וזה כאילו, אני לא מקבל את התשובות שאני רוצה, אני לא באמת מקבל את התשובות שאני רוצה, אז לקח זמן כדי להבין איך לעבוד עם
נכון.
ה-Chat GPT, ואני חושב שצריך
גם
להתייחס
הכלים
אליו.
האלה משתנים כל הזמן, הם כל הזמן
כן,
משתדרגים.
כן. והעניין הוא זה באמת ללמוד איך לשאול, באמת
נכון.
ללמוד מה אינפוט לתת. כמו שאני אתן את הסטרינג ללינקדאין, אני צריך לתת מה אני רוצה מה-Chat GPT שיעשה עבורי.
ואתה עובד עם הכלים בתוך לינקדאין או מחוץ ללינקדאין? כלומר, ראיתי שלינקדאין הוסיפו כלים לבנייה של הפרופיל וכלים ל...
נכון, אז תראה, מי שבתחילת הדרך ורוצה לבנות פרופיל מהיר עם הזה, הוא יכול לבקש מזה שיבנה לו באמת, או אינטרו וכו', ואחר כך יעשה שינויים, טאצ'ים, שלא יראו שבנו לו את זה באופן אוטומטי, יוסיף כל מיני דברים מעצמו. כן אפשר להשתמש בזה. אני באופן אישי לא משתמש בזה, כי לעניות דעתי הפרופיל
זאת
שלי
אומרת,
הוא
זה יותר
בנוי.
לבנייה של הפרופיל, והכלים שהם בתוך לינקדאין הם יותר לבנייה של הפרופיל,
בונים את
פחות
הפרופיל,
לתקשורת
הם עושים
ולקשר.
טאצ'ינג, הם עושים טאצ'ינג, הם עושים כל מיני דברים שיכולים, כאילו יכולים לקצר לך את הדברים, וכל אחד שיראה, אם כאילו בא לו להשתמש בזה או לא בא לו להשתמש בזה, שיראה את ההצעות שלהם, אבל בסוף זה לא איזה משהו שכביכול שמספיק מפותח כדי לרוץ איתו, ואז אתה בעצם עובד מבחוץ על דברים שאתה צריך גם ככה להכניס אינפוטים. אני לא יודע אם יש אינטרס ללינקדאין שהם יטמיעו את זה למשל במערך הסורסינג שלהם. כי אז אותו, כל הזמן יצא אותו סורסינג, תן לי מהנדס פול סטאק עם נוד ריאקט, זה ייתן אותו תוצאות לכולם. אז מה עשינו בזה? כן? אז אני לא יודע אם הם יטמיעו את זה, לא יטמיעו את זה, לא יודע אם זה נכון להם, לא נכון להם, כרגע לא ראיתי שזה גם
כרגע
יטמיעו.
החיפושים מושפעים מרשת הקשרים שלי, ואם זה יהיה מושפע רק מהצ'אט, אז אתה אומר אולי זה פחות יעודד אותי ליצור רשת קשרים?
אני לא יודע מה האינטרסים שלהם, מה זה יש להם,
מעניין, שאלה מעניינת.
בכתיבה הם כאילו כן, אבל אני חושב שהאלגוריתמים של לינקדאין הם מאוד רגישים לתוכן שנוצר על ידי בוטים, תוכן
נכון.
שנוצר על ידי AI, תמונות שנוצרות על ידי AI, והם פחות נותנים להם, ככה נראה לי על פניו, לזרום,
אז בעצם אתה עובד בעיקר עם הכלים שמייצרים טקסט, נכון? כלי טקסט? עם איזה
כן.
כלי Generative AI אתה עובד
כן, אני
היום?
כרגע, אני עובד עם מספר כלים, כל אחד אני משתמש לפי מה שבא לי, אז קודם כל צ'אט GPT הוא כאילו סוג של בסיס, אני אוהב להשתמש בו מקופיילוט, כי בעצם מייקרוסופט הטמיעו את צ'אט GPT אצלהם, בקופיילוט, ולענות דעתי הגרסה שם יותר טובה מהצ'אט GPT שאנחנו חשופים אליו, אני לא יודע מה בדיוק הם עשו, אני אישית יותר אוהב את הגרסה, הם הטמיעו שם גם את דל אי, כלומר שלוש, שאם אני
דלי שלוש, כן.
רוצה לייצר תמונה, זה גם ייצר לי משם, אז אני משתמש בזה, אני משתמש בקלוד, למרות שעכשיו הם מתלהבים שהם יצרו את קלוד פרו, והם פשוט, חוץ מ... היום, על הבוקר אני השתמשתי בו, הם עצרו אותי אחרי פעם אחת שכתבתי לו, בוא תשדרג, עכשיו הם רוצים לגבות כסף, אז אני אמרתי, אוקיי, יש לי בינתיים כלים אחרים שמשרתים אותי, אתה לא כזה עכשיו מומחה. אני אוהב את ג'ימיני, לא יודע, ממש אוהב אותו. כל הכלים, מישהו שואל אם אפשר לרשום, אנחנו
אני
נעשה סיכום
ארשם,
מסודר.
אנחנו גם נוציא סיכום מסודר, אבל
מורית, תרשום
אני
לכם.
ארשם.
ג'ימיני, שזה בעצם של גוגל, אני מאוד אוהב אותו. הוא מגניב והוא כותב באופן מפורט וממש, לא יודע, חבר טוב. מי ג'ורני הוא גם התמונות היצירתיות הראשונות שהיה, והוא ממש ממש מגניב ויש מלא קורסים שמלמדים איך להשתמש ולעשות סוואפין, להחליף את התמונה של הפנים, וכו', בהתחלה התלהבתי מזה. עכשיו אני פחות משתמש בזה, כי פשוט לא רואה בזה כרגע צורך לדברים שלי. אני כן משתמש בקנווה AI, בעצם אני מאוד עובד המון עם קנווה, כל דבר אני מעצב עם קנווה, אני רואה גם מורית שגם את עובדת עם קנווה, כל דבר את שמה שם, ויש להם פשוט את קנווה המאג'יק, זה פשוט הם הטמיעו משהו, אני לא יודע אם הם עושים שיתוף פעולה, אבל הם הטמיעו משהו שעושה תמונות ומייצר תמונות עם כל מיני אופציות שונות. הוא כן יותר מוגבל מהמי ג'ורני, כי יש שם דברים כאילו, שאם אני אגיד לו בוא תעשה לי חייל עם נשק, אז הוא יגיד, זה לא, זה נגד הפוליסי שלי, זה לא נותן לי, אבל צריך לשחק כאילו עם הדברים. אז קופיילוט ראיתי שהוא פחות, למשל פרסמתי פוסט שאימא שלי, היא לפני שנה וחצי, היא נפלה באוטובוס אגד ושברה את היד וכו' וכו', ורציתי תמונה, ביקשתי מקנווה שייתן לי אישה עם יד שבורה והוא לא נתן לי, וביקשתי מקופיילוט והוא נתן לי, ובסוף בחרתי מהם, הוא נתן ממש תמונות טובות, ממש התרשמתי מהשדרוג של דלי מדלי 1 לדלי 3, זה שדרוג משמעותי, וככה משתמשים בזה גם.
או בעצם אם אני שומעת אותך, אתה אומר, אתה אחד הדברים שמאוד קל לשמוע, זה שאתה, נקרא לזה ורסטילי, אתה משחק בין הכלים ואתה בודק כל פעם מה משתנה, גם מבחינת תקציב, גם מבחינת פתרונות, התוצאות, מה יותר
כן.
מדבר.
למה ישרת אותי יותר טוב לדבר שאני צריך? אני לא,
כן.
אין לי שום יחס אישי עם אותו כלי, הם לא מעניינים אותי. מעניין אותי מה
לא,
אני
ברור,
צריך
זה
במיוחד
ברור
לך.
לי, אבל אני חושבת ש... א', אני חושבת שזה לא פשוט, כן? צריך להיות גם בן אדם שמשקיע בללמוד, כי כל אחד מהם הוא טיפה עם ניואנסים אחרים, ואני חושבת שאנשים מחפשים הרבה פעמים, אתה יודע, תן לי לינקדאין, תן לי כלי אחד שאני מתמחה בו, בעצם מה שאני שומעת ממך והוא חשוב, זה לא בהכרח יהיה פה כלי אחד, אלא בואו תפתחו את עצמכם, כי לפעמים אם נקרא לזה תיתקעו על כלי אחד, תפסידו את זה שבכלים אחרים יש פתרונות יותר טובים, גם מבחינת עברית, גם מבחינת התוצאות שיוצאות שהן יותר טובות, ויש משהו בקצב שהעולם הזה של הג'נרטיב AI מתגלגל, שדורש מאיתנו להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק בכמה ערוצים, ומהצד השני, לפחות בחוויה שלי, ההזדמנויות ללמוד גם מאוד זולות, גם מאוד מהירות, הן גם אונליין, גם יש המון, יש מבחר מאוד גדול כמו שאמרת, חלקם חינמים, אפשר מאוד מאוד, אם אני רוצה ללמוד, אפשר מאוד בקלות ללמוד, יחסית בעלויות מאוד נמוכות, כל פעם לשדרג את היכולת.
אז בפשטות כן, ועכשיו יש עדכון ממש, מהיום, בשידור שלנו מהיום, קו-פיילוט התקנו בווינדוס שלנו, מצד שמאל למטה, למי שיש ווינדוס בעברית, מי שבאנגלית זה מימין למטה, יש לו אייקון משלו, אתה יכול
לקו-פיילוט.
ללחוץ אליו, ואצלי העדכון רק מהיום, זה כאילו
לא,
זה
זה
פעם.
כבר כמה שבועות, אבל...
אז אצלי זה
אבל הוא
מהיום.
משתרשם, כן.
אז מגניב, ואני פשוט לוחץ מצד שמאל למטה, לא צריך להיכנס לבינג, לאדג' וואטאבר, ומשם אני כותב לו מה שאני צריך, והוא נותן לי,
אתה צודק, וזה ימשיך להתקדם, גם הצ'אט GPT כל הזמן נשתדרג, כלומר, המיינדסט שאומר שאנחנו ממשיך להישאר במוד של, נקרא לזה, של למידה, הוא חשוב. אז בוא קח אותנו לעקרונות שמובילים אותך כשאתה עושה שימוש בכלים האלה עם לינקדאין, ואנחנו רוצים להתחבר ככה לתוך העבודה עם לינקדאין. מה העקרונות שמנחים אותך?
טוב, אז אני חושב שזה שלושה עקרונות שיעזרו לכל אחד כדי לצאת לדרך, כן? ואני חושב שהעקרון הראשון זה שאני הנהג של הכלי ולא הכלי מנהיג אותי. זה אומר שאני בעל הדעה, שאני אני המנהל ובעל הכסף שמזמין מהקבלן ביצוע את הבית, ואני מחליט לו איך ייראה כל חדר וכמה זה יהיה, ויכול להציע הצעות, אבל אני הנהג, לא הוא הנהג.
שזה
וזה
מה,
משהו...
זה אומר את האחריות שלי לבדוק
כן.
כשדיברנו קודם? מה עוד זה אומר מבחינתך זה שאתה הנהג?
זה אומר בסופו של דבר שאני אחראי על כל התהליך מאלף עד תיו, וגם למצוא אצלו טעויות.
אוקיי. מה עוד?
עכשיו, הדבר הבא זה לדייק את האינפוטים כדי לקבל את התוצאות הרצויות. אחד הדברים זה לא להתבייש לטעות, כאילו אנחנו נבקש ממנו משהו וייתן משהו, זה לא מה שהתכוונתי, זה לא אומר שאני צריך לעצור, אוקיי, תבקש שוב, ותבקש שוב, אוקיי, לא הבנת אותי נכון, תכתוב לו, לא הבנת אותי נכון, התכוונתי לכך וכך וכך, אוקיי, בוא תדייק לי, בוא תרחיב לי, אני צריך, וזה מה שמחזיר אותי לסעיף הראשון. כשאני הנהג, אני יודע מה אני רוצה לקבל, ואני רוצה, אני יודע מה אני לא רוצה לקבל, ואז אני אהיה הרבה יותר מדייק באינפוטים שאני רוצה, וגם אין לי, ואם אני לא יודע איך לעשות אינפוטים, אני אשאל אותי, מה אני צריך לשאול אותך כדי לקבל את התשובה הזאת והזאת,
אני
ומה
חושבת
היית מתקן בתשובה שלך.
זה עיקרון מאוד חשוב, כי יש, אני שומעת הרבה 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 פעמים את המשפט, טוב, ניסיתי וזה לא עובד. כלומר, מול הניסיתי,
כן.
נכון? מול הניסיתי וזה לא עובד, יש את, אני מחברת את מה שאתה שם עכשיו, שאם מה שקיבלת חזרה את לא מרוצה, תבקשי שוב, תנסי עוד פעם, תשאלי עוד פעם, רגע, אבל חשבתי שזה יהיה ככה, למה זה ככה? רגע לנהל איתו ממש את הוויכוח הזה, וזה נשמע מצחיק, אבל הוא יתנצל ויתקן. כלומר, כל הקונספט של machine learning, זה שאנחנו גם חלק ממי שמלמד את המכונה. ואני גם למדתי שבצ'אט GPT אתה יכול להגדיר מי אתה, כדי שהתוצאות יהיו יותר מדויקות אליך. בתוך הפרופיל יש שם ממש מקום שאפשר להגדיר, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבין, כי אני למדתי את זה ממש בשבועות האחרונים. אתה יודע על מה אני
אני
מדבר? אתה
פשוט
מכיר?
פחות היום משתמש בצ'אט GPT, אני יותר עובד עם קופיילוט וג'ימיני, אז לא ניסיתי את האופציה הזאת, אבל מעניין, ננסה לעשות.
אז הסיפור של
אני מגדיר לך את
הדיאלוג
זה
הזה, זה
מההתחלה.
הדבר העיקרי שאני שומעת ממך.
אז אני עושה את זה בהתחלה, אנחנו נראה את זה בדוגמאות, זה משהו שאני עושה לו לפני שאני מתחיל איתו שיחה, אני מספר לו מה אני מספר לו איזה, מה אני רוצה שהוא יהיה, ומפה אני מתחיל איתו דיאלוג, שאני מנתב אותו על ההתחלה, על הכיוון של הדעת שהוא ילך.
אז אתה אומר שאתה, העקרונות שלך זה שאתה הנהג, שאתה מדייק את האינפוטים שאתה אומר מראש,
נכון,
והדבר
והעיקרון
האחרון...
השלישי, והשלישי, זה חשוב להטיל ספק על כל תשובה ולהעמיד אותה במבחן האמינות. וזה אני חושב שככל שאנשים קלטו ש-ChatGPT עושה טעויות, במיוחד בכתיבת קוד, ואני חושב שעקב העובדה ש-ChatGPT בהתחלה כל כך כתב קוד טוב, אני חושב שהם שינו אותו וגרמו לו לעשות יותר פשוט טעויות, שאנשים פחות יסמכו עליו. ככה נראה לי, ככה נראה לי על פניו, כי בכתיבת קוד טוב, אתה יכול לקחת את זה לשתי כיוונים, לכיוון טוב ולכיוון רע. אז אני חושב שאולי בגלל זה הם הורידו את היכולת שלו לייצר קוד אמיתי, ואני זוכר, קראתי את זה לפני שנה, שבהתחלה הוא היה מייצר קוד ברמת דיוק של 70-80%, ככל שרבו המשתמשים והם שדרגו את הגרסה, זה ירד ל-40-50% דיוק של הקוד. זה עדיין טוב, זה עדיין תשתית מספיק טובה כדי שאני אתקן או אני אזרוק לו את זה שוב, תיקח את הקטע הזה הספציפי ותעבור על זה ותחפש את הטעויות והשגיאות, הוא יודע לחפש שגיאות, כן, לא? הוא ימצא אותם, אז זה העניין.
אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו רצינו לצלול לתוך דוגמאות של איך אתה משתמש ב-AI ביום-יום, אבל כן מעניין אותי, אם תתחיל דווקא מהשורה התחתונה, כשאמרת שזה הצמיח לך כנפיים, אז תן לנו איזה דוגמה או תוצאה אחת, שתיים, שמבחינתך מה ראית לפני ואחרי, מה השינוי הגדול, ותכף נצלול באמת לפרקטיקות האלה, אבל מה השינוי הגדול שזה עשה לך ביום-יום?
אני חושב שביום יום בפרמטרים שאני צריך לדייק את עצמי ולהקל מעצמי דברים, סתם לדוגמה, אני יכול לבקש זה מה שנקרא במחקר שוק, זה מאוד אהבתי את זה, אני יכול להגיד לו, אוקיי, תן לי רשימה של חברות שעושות XYZ בישראל בתחומים אלו ואלו, וגם תכתוב לי למה. ואז בעצם הוא עשה את זה, וזה מאוד עזר לי, כי פתאום אני ראיתי עוד ניואנסים קטנים, שבעצם כדי לעשות את זה, הייתי צריך להיכנס לסטארט-אפ ניישן פיינדר, ולהוריד את כל החברות, ואז להסתכל ולהתבונן, להסתכל בטאגים וכל הדברים האלו, ופה הוא נותן את זה פשוט מול העיניים, וזה היה מאוד
בר
נוח
שואלת אם מה שאתה מתאר זה
ומקצר.
בלינקדאין, הכוונה שלך שזה עוזר לך במחקר מחוץ ללינקדאין, נכון?
מחקר לפני שאני נכנס
במחקר
ללינקדאין,
לפני
בדיוק.
שאתה נכנס, אוקיי.
נכון, במחקר טרומי לפני שאני נכנס ללינקדאין.
אוקיי, אז בעצם אם אני מבינה נכון, אתה אומר זה השימוש בכלים האלה חוסך לך הרבה זמן מעבודת המחקר ומעבודת ההכנה לתוך
לא,
החיפוש.
לא יודע אם זה, אני לא יודעת אם זה חוסך, הוא מנעים לי את זה, הוא מנעים לי את זה, כי אני עדיין רוצה לחקור עומק, הוא מנעים לי את זה, הוא נותן לי את התשובות הראשונות מדויקות מאוד, התשובות ה-30, 40, 50, התשובות הראשונות הן מדויקות מאוד, וזה בעצם משהו שאני צריך כדי לצאת לדרך. אני לא צריך את כל התשובות הנכונות. אני מספיק לי את ה-20 עד ל-50 תשובות הנכונות, סתם לדוגמה, אני רוצה עכשיו...
מה הכוונה שלך 20 עד 50 תשובות לדוגמה?
למשל, אני רוצה עכשיו למצוא מהנדס מכונות מחברת Medical Devices, סתם לדוגמה. אני לא מחפש מהנדסי מכונות, אני אישית מגייס בכירים, אבל סתם לדוגמה. מי שרוצה למצוא מהנדס מכונות בחברת Medical Devices, אז אני אכתוב, נותן לי שמות של חברות Medical Devices בישראל, שיש להן מחלקת תכן מכני, נותן לו Enter, ואז הוא מספר, נותן לי את החברות, ואז בעצם אני לא... אני אומר, אוקיי, תן לי את זה עכשיו, תכיני את זה עם פסיקים, שאני אוכל לזרוק את זה בלינקדאין, הוא עושה לי את זה, אני עושה קונטרול C, קונטרול V, בום, טאק, ואני כותב לו מכניקל דיזיין בכותר בלינקדאין, וקיצרתי את כל התהליך למצוא את ה...
הבנתי. אז בוא תספר, בוא נצלול מתוך זה לאיך אתה משתמש בכלים ביום-יום, באמת.
אז אוקיי, אז יש שלושה דברים עיקריים שכל אחד כדאי לו להשתמש בלינקדאין, לצורך הצייד שלו על ידי כלי AI. דבר ראשון זה איך לבנות סטרינג בוליאני. בסוף אני רוצה לאתר אנשים מסוימים ואני רוצה שיהיה לי מגוון ואופציות, ויש לי שתי אופציות לזה. אז בעצם בלינקדאין היום שאני עושה תרגות, אני אכניס שמות של תפקידים ואני אכניס keywords, שזה בעצם הסטרינג הבוליאני שלי. הם בעצם חילקו את זה, מה שזה היה בעבר, היינו עושים את זה בסטרינג אחד, היום זה מחולק, שתפקידים זה שונה, והקירור זה פנימי זה שונה. אז אני יכול לגשת באופן הבא. אני אגיד, קודם כל אני אפתח, לא משנה את מי, קופיילוט, ג'ימיני, צ'אט, מה שאתם רוצים, ואני אתחיל קודם כל בלספר לו מי אני, אני אגיד לו, היי, מה שלומך, אני דנטר מישראל, ואני אשמח שאתה... תהיה הסורסר מספר אחד בעולם שמומחה לגיוס בישראל, ותסייע לי בשאלות שאני אשאל אותך, בסדר? ואז הוא אומר, כן, בסדר, אני יכול להיות ולסייע לך. וזה בעצם, כמו שאמרת, את מגדירה את הצ'אט GPT בהתחלה, זה סוג של פרי הגדרה לכלי של הבינה המלאכותית, כדי לדעת איך, מה, באיזה כיוון אני הולך לשאול את השאלות, זה סוג של שאלה מקדימה טובה. ואז אני רוצה, להגיד לו, תשמע, אני רוצה עכשיו לבנות סטרינג בוליאני למהנדס פול סטאק. בוא קח אותי אחר צעד ותבנה לי את הסטרינג הנכון. אני מחפש מהנדס פול סטאק עם 3 שנות ניסיון שיש לו גם ריאקט, גם נורד, ותן לי גם טכנולוגיות שלאו דווקא מישהו כתב ריאקט, אבל אם יש את זה, סימן שמחייב ריאקט. לדוגמה, זה משהו שצריכים לדעת. שכותב אצלו בקורות חיים שיש לו רידאקס, כדי לעבוד עם רידאקס אני חייב ריאקט, כן, כי זה משהו שעובד עם ריאקט ביחד, ואם לא כתבתי ריאקט אבל כתבתי רידאקס, בהכרח חייב שיהיה לי ריאקט, כי בלי זה אני לא יכול להשתמש ברידאקס. סתם
בעצם
לדוגמה,
מה שאתה אומר אמיל, ואני לא יודעת אם יש לך איך לסדר את הקליטה, אבל שומעים אותך טיפה מקוטע מבחינת האינטרנט.
אני בודק.
אם אני מבינה אותך נכון, מה שאתה מתאר זה הבקשה המקדימה של על כל תפקיד, כן? ספציפית הבאת הריאקט, אבל על כל תפקיד אתה אומר, אני שואל ואני מבקש עוד מילות מפתח, עוד דברים שאם יש אותם אז גם יש ריאקט, ואז אתה מבקש ממנו שיבנה לך בהתאם את הסטרינג הבוליאני, שתוכל לעשות, כמו שאמרת קודם, copy paste לתוך לינקדאין.
מחילה עוד פעם, איבדתי אותך. הפסקתי את הריהוט
בסדר?
של האינטרנט, היא הייתה זקינה, אז כן, אני איתך. עוד פעם, תשאלי עוד פעם את השאלה.
הכל בסדר. אני אמרתי שאם אני מבינה אותך נכון, יש לך שני, אתה תיארת שני שלבים. הראשון של, נקרא לזה להרחיב את מילות החיפוש. אם יש ריאקט, אז איזה עוד מילים מתחברות, או איזה עוד מונחים רלוונטיים יש, כדי שאני אוכל לראות מהנדסים שהם אנשי ריאקט. והשלב השני זה לבקש, להגיד אני מגייס, או אני הדהנטר, ואני צריך שתיצור לי את הסטרינג הבוליאני, כדי להכניס ללינקדאין. זה...
כן, אבל השלב השני מוקדם מהראשון. קודם כל אני אומר לו מי אני, מה אני, מה אני בא לעשות,
אוקיי.
ואני מקדים לו את זה, ואז אני אגיד לו מה אני צריך, אני מספר לו שאני מחפש מהנדס פול סטאק, ואני רוצה ממנו סטרינג בוליאני. עכשיו, אם אתם תשימו את זה בקלוד או קופיילוט או בג'ימיני, אני ממליץ לקחת את אותו עוד דבר ולכתוב לשלושה כלים שונים את אותה הבקשה ולראות את התשובות שהם נותנים. למשל בקו-פיילוט וגם בקלוד שמתי לב שהם מסבירים מה כל שלב שהם עושים ונותנים לך כל מיני עצות כאלו וגם נותנים לך תיוגים כל מיני כאלו דברים, הם ממש מסבירים את זה שלב אחרי שלב. פוסטאג זה מישהו שיעשה כך וכך וכך, ונו זה בגלל זה כך וכך וכך, וריאקט זה כך וכך וכך. אז לא רק יבנו לך את הסטרינג, הם יסבירו את השלב חשיבה שלהם בצורה של איך הם עשו את זה, למה הם הגיעו לככה.
ואוריה
עברית או
שואלת אם
אנגלית, את
כל
יכולה
זה
גם
מתנהל
בעברית.
בעברית או באנגלית?
עברית, יכולה בעברית. היום העברית מספיק טובה, אני פעם הייתי עובד רק באנגלית, והיום אני עובד בעברית, כאילו, הוא מספיק טוב בעברית.
אוקיי.
אני יכול להגיד לו,
את
אני יכול
המונחים
לכתוב...
פול סטאק וריאקט אתה כותב בעברית או
לא,
באנגלית?
לא, לא, הוא כותב לי את זה באנגלית, לא. אני יכול להגיד לו ככה, תקשיב, אני אכתוב לך בעברית את הפקודות, ואתה תענה לי באנגלית, שיהיה יותר נעים ונוח, ואם יש דבר, למשל, שמישהו פה לא מספיק בקי באנגלית, אז הוא יכול להגיד לו, אוקיי, בוא תיקח את החלק הזה ותתרגם לי את זה לעברית. מי ששואלת, לא הבנתי איך גורמים, מה? היא שאלה, לא
עדן
הבנתי.
שואלת לא, איך להסביר את דרך החשיבה, את הגישה שלך כהדהנטר, איפה אתה כותב את זה,
אז
באיזה שלב,
בהתחלה,
איך אתה מסביר את זה.
בשלב המקדים, לפני שכתבתי משהו, אחר כך
תעזוב את
אני
השאלות, אני
קשה לי.
אקריא לך אותם. תתעלם רגע מהשאלות,
אוקיי.
כי אני רואה שהן מוציאות
קשה
אותך
לי, כן, זה קופץ לי.
מהקשב,
אז
אני
ככה.
אשאל אותם.
אז ככה, אז שלב ראשון, אני מגיע לכלי AI, ואני מספר לו מי אני. AI נעים מאוד, אני אמיל, אני סורסר בישראל, אני מומחה בגיוס טכנולוגי, ואני צריך ממך עכשיו עזרה, אני צריך לאתר תפקיד כזה וכזה. ואני צריך לשאול לך כל מיני שאלות שתעזור לי, רוצה שתהיה את הסורס המספר אחד בעולם, בשביל לסייע לי, enter, אומר אין בעיה, אני אהיה. כלומר, אני קודם כל הכנסתי לו את האינפוט, באיזה עולם אנחנו הולכים בכלל לדבר. ואחרי שהכנסתי את האינפוט הזה, אני עכשיו מתחיל בשאלה השנייה, אני אומר לו, תקשיב, אני צריך מהנדס פול סטאק, אני צריך שתייצר לי סטרינג בוליאני ללינקדאין, שאני אלך לחפש איתו מהנדס פול סטאק, אז בוא תחלק לי לשניים, בוא תרשום לי שמות של תפקידים שאותו בן אדם יהיה לו ניסיון גם בריאקט וגם בנוד, אז זה יכול להיות פול סטאק וזה יכול להיות סופטוור אינג'יניר וזה יכול להיות סיניור סופטוור אינג'יניר וזה יכול להיות פרונט אנד אינג'יניר, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל אני רוצה שגם בקיוורדס, אם מישהו כותב לי שהוא פרונט אנד אבל יש לו גם נוד, סימן שהוא, יש לו איזה משהו פול סטאקי שהוא עושה, כלומר הוא גם נוגע בבקאנד, אז אני לא יודע אם זה 70-80 אחוז או 70-20, יש חברות שזה מספיק להם, יש חברות שאומרות לא, אני רוצה יותר בן אדם בקאנד, הפול סטאק שלו הוא יותר המשקל על בקאנד,
אני
אבל גם אני
אעצור,
רוצה 20 אחוז
שנייה
פרונטאנד.
בשביל, אני אעצור שנייה כי א', כי לא כולם הם מגייסי הייטק והמונחים יכולים לבלבל.
אין בעיה.
אני רוצה רגע לדייק את מה שאתה אומר. אתה אומר, אתה צריך להגדיר טוב טוב את הפרופיל מההתחלה, מי אני, מה אני.
בדיוק.
והוספתי קודם, ואני חושבת ששווה שתציצו, אני אכתוב על זה גם בדיבור, כי אני מבינה שלא כתבתי על זה. כשנכנסים לצ'אט GPT, ואת לוחצת על התמונה של הפרופיל שלך, יש שם, ונפתח תפריט, כתוב Customize ChatGPT. ואת יכולה to customize את ה-ChatGPT, את מה שאמרת עכשיו, תחשוב שאני מגייס, headhunter, עם כל הדברים, בדיוק כמו שמיל אמר, אפשר להפוך שזה יהיה חלק מה-customization הקבוע, ש-ChatGPT יודע באופן קבוע שכזאת אני headhunterית, אני מגייסת ואני מחפשת ואני בחברת טכנולוגיה, את כל הפרטים האלה אפשר להכניס, ואז את כל ה... גם חיפושים רגילים או גם שאלות רגילות שאת שואלת, הוא עושה מתוך המיינדסט הזה. כך שאם יש משהו שהוא קבוע בחיפושים, אפשר להגדיר את זה שם, וכמובן לשנות כל פעם. ככה הוא יכול ללמוד אתכם לאורך זמן, ולא כל חיפוש מחדש להתחיל מאפס. אבל כמובן, מה שאתה מתאר רלוונטי גם לשאר הפרופילים, יכול להיות שגם בקלוד. לא, זה לא בחינמי, זה בתשלום. אני לא יודעת להגיד על חינמי, אני עובדת עם מנוי בתשלום. אני לא יודעת בר, צריך לבדוק. אבל אני רוצה שניקח את זה הלאה לשלב הבא של מחקר השוק. מה השלב אחרי שבאת ושאלת וקיבלת את הסרט הבוליאני?
אז לפני שאני הולך למחקר שוק, אז ברגע שאני לקחתי משהו ויצרתי איזשהו סטרינג בוליאני, נגיד התחלתי לעבוד עם ג'ימיני, זה בחינם, לקחתי ממנו את האינפוטים והלכתי לקלוד, ובאתי ואמרתי לי, קלוד, שמע, תקשיב, אני כך וכך, עוד פעם תעזור לי. תקשיב, זה מה שעשיתי. מה דעתך? חפש אצלי שגיאות. אני אקח כלי AI אחד, שיבדוק לי כלי AI אחר, ואני אעשה השוואות,
זה הקרוס שדיברת עליו, נכון? אתה אומר, אתה עושה קרוס צ'אנל. מעברים בין הערוצים, כדי לבדוק אחד את השני.
נכון. בדוק רמת המינות. בוא נעבור למחקר שוק. אז אנחנו רוצים בעצם להבין איך מחקר שוק עובד. בעצם כשאני רוצה לגייס, אני צריך להבין מהסוג חברות אני רוצה לגייס, ואני יכול להיעזר בכלים הרלוונטיים. ואז בעצם כשאני עושה את זה, אז אנחנו ניקח איזושהי דוגמה, כן? למשל, אם חברה מסוימת רוצה לגייס מישהו מעולמות הסייבר, כן? רוצים לגייס CFO עם ניסיון בעולמות סייבר, ואני רוצה למפות עכשיו 20 חברות סייבר שיש בישראל. עכשיו החברה היא ממוקמת לדוגמה ברחובות, אז אני מראש יודע שאנשים שהם צפונית מתל אביב יהיה להם מאוד קשה להגיע, אז אני אגיד לו דבר כזה, אוקיי, בוא תאתר לי 20 חברות סייבר בישראל, ובדרך כלל שהוא נותן לי את זה, הוא גם כותב איזשהו הסבר על כל חברה, מה המוצר שלו עושה, אז אני אגיד לו, אוקיי, תקשיב, בוא תכין לי טבלה, אני מאוד אוהב את הטבלות, תכין לי טבלה, תכין לי שם חברה, כמה עובדים יש בחברה, מה המיקום הגיאוגרפי של החברה, מה המיקום הגיאוגרפי שלה מרחובות, זה גם אפשר לבקש ממנו, ואז האם יש לו מוצרי סייבר, אני אוסיף שאלה שמבדה אם מה שהם שמו זה נכון, וזה מאוד מאוד עוזר, כי הם יכולים להעלות לך חברות שהן לא סייבריות, אבל יש להם כל מיני טאגים שקשורים לסייבר, כמו חברת, למשל פינטק שמוכרת מוצר שיש לו הבטחה, אז הוא יכול להיות תייג אותה כחברת סייבר, לא חברת סייבר, זה חברת פינטק, שיש לו קטע של הבטחה, אז הוא תייג אותה, ואז שאני בתוך הטבלה שואל אותו, יש לו מוצר סייבר, הוא יכתוב לו לא. אז אני בעצם גורם לו, בעצם, סוג של לבדוק את עצמו. אז למה אני אומר, אוקיי, תגיד לי איפה זה נמצא, וגם תגיד לי מה המרחק של זה מרחובות.
זה התחלת כשיש לך כאילו מועמד מרחובות שמחפש עבודה בחברת סייבר, וזה בעצם...
לא. אני קיבלתי עכשיו דרישה לגייס CFO לחברת סייבר ברחוב.
הבנתי, ואתה מחפש מישהו שעובד, שנמצא באותו אזור.
אני רוצה עכשיו, תנו לי רשימות של חברות סייבר. אז אני אומר, תן לי גם את המיקום של החברת סייבר. יש אחד הדברים שיש חברות סייבר שיש להם כמה סניפים. אז גם צריך לדעת, לשחק עם זה.
בעצם אתה אומר, אני רוצה לעשות הד הנטינג מתוך החברות האלה, לשלוף את ה-CFO שלהם.
יפה. ולפני שאני בכלל יצא, אני אשאל אותו מה המרחק של זה מרחובות. כאילו, מה הקילומטראז' מרחובות מהחברה הזאת, ואז אני אשאל אותו עוד שאלה בסוף, האם יש לה מוצר, האם היא מוכרת מוצרי סייבר? ואז הנה הם נתנו לי איזה חברה פינטקית, שהם בעצם עושים payments מאובטח, זה לא סייבר, זה payments מאובטח, אז הוא יכתוב לי, אין לו מוצר סייבר, אבל עדיין השם של החברה מופיע. למה זה מופיע? כי מבחינת איך שהחברה הזאת מתגעת עצמה, והטאגים ששמה על עצמה, היא גם שמה שם דברים שקשורים לסייבר. אבל
בעצם
אחר כך
מה
כשאני...
מה שאני שומעת נקרא לזה, מהניואנס הזה, מלזה ש... דיברת גם קודם על על הספק, על הטלת ספק, ובעצם אתה אומר, אנחנו כל הזמן צריכים להיות במיינדסט שאומר, לא לסמוך על מה שאני מקבלת, ולשאול שאלות, כי יש פה באמת ניואנסים מאוד מאוד עדינים, ש, שיכול להיות שאם אני לא מספיק מבינה את ה... את המורכבות של התפקיד, או את מה זה אומר סייבר כזה, או משהו אחר, שאני יכולה לפספס ולהביא אנשים פחות רלוונטיים. ובעצם אתה אומר, את התשאול הזה אני יכולה לעשות מול המערכת, זה לא בן אדם שיהיה לו קשה שאני אתשאל אותו כמה פעמים, אלא זה מערכת שצריכה
את
השאלות.
שאני אותו ושיסדר את זה, ושיקח את זה, ואת לא בטוחה, תכתוב לי שנייה מה החברה הזאת, מה הזאת עושה, אז הוא לוקח, הוא כותב לך, הוא עושה, תסתכל השנייה בפנים, זה חברת סייבר, זה מוצרי סייבר? אז הוא אומר, לא, סליחה, זה לא מוצרי סייבר, זה חברת פינטק שנותנת מוצרים כאלו, אבל יש לנו נושא של אבטחה, וכו וכו וכו, ולכן הצגתי לך את החברה הזאת, יופי, תוריד לי אותה מהרשימה, אתה נותן לך מחדש, תוך שנייה, כל הרשימה של החברה הזאת.
מעולה. והייתה קודם
ואז
שאלה
אחר
של
כך
ניר,
אני אגיד לו.
שנייה רגע, הייתה שאלה של ניר שפספסתי, אם כשכותבים בעברית, יכול להיות שההיפוך של ימין שמאל יבלבל את התוצאות, או שהתוצאות מדויקות גם כשאתה כותב בעברית?
אני אמרתי לך, אני עכשיו כותב לו הכל בעברית,
אתה לא
וגם
רואה עם
שהוא
זה
נותן לי
קושי.
תשובות בעברית אנגלית, אין קושי, גם אני יכול להגיד לו אם בא לי לראות דברים באנגלית, אוקיי, אני אכתוב פה בעברית, תענה לי באנגלית.
לילך וגם קודם זיו השאלה אם אפשר להציג דוגמה, ובגלל שאנחנו במקליטים פה בגרסה נקרא לזה לפודקאסט, אז אנחנו לא מציגים ויזואלית, אבל אולי נוכל לאמיל אחר כך לצרף שורות לדוגמה לסיכום, נעלה את זה יחד עם הסיכום של השיחה.
כן, אין בעיה, זה גם, אני עשיתי גם וובינר שהצגתי את זה, אז כאילו זה...
אז אם יש לך קישור לוובינר הזה עם ההצגה, אז יכול להיות שאפשר יהיה לצרף
כן, את זה. כן, יש לי את מה שעשיתי לקהילת ה-HR שלי, שהתארחת אצלה, אז הוובינר הראשון בעצם, אני הצגתי את הדברים, לא, אז גם אתם יכולים
מעולה.
לראות את זה
אז
שם,
נצרף גם את
ונצרף
הקישור
את זה גם.
לשם, בשמחה.
נצרף את זה, שזה יותר תצוגתי, פה אנחנו יותר מדברים שתבינו את
על
קרונות,
התהליך, נכון.
וזה, כן, וזה גם שיחה שאנשים יכולים לשמוע בנסיעה ברכב, ולהבין איך חושבים, ואז נבוא עם זה בעצם ולנסות את זה מול מחשב.
אז בוא קח אותנו באמת לשלב האחרון של הפנייה, של ברגע
אוקיי.
שעשיתי את החיפוש ומצאתי את המועמדים
יפה.
הרלוונטיים.
אז עכשיו, מה שאני אוהב בפנייה, מה שיכול להיות יתרון מאוד מאוד חזק בפנייה, לעניות דעתי, זה שמגייסים בחו"ל. כשאנחנו מגייסים בארץ, פחות או יותר אנחנו יודעים איך פונים, למרות ש-90% מהפניות בישראל הן נוראיות, מה שלצערי ראיתי, כי הם כל הזמן מדברים רק על עצמם, ולא אכפת להם על הצד השני, בסדר? ופניות, הם יכולים לעשות פניות כל כך ארוכה של עומק הגלות, אז למה? מזל שלינקדאין מגבילים למי שלא חובר לכמות מסוימת של תווים. אבל יש יתרון מוכח בזה שאתם עובדים עם AI עם חול. למשל, אם אתם צריכים לגייס מישהו עם איש מכירות בגרמניה, באפריקה, באוסטריה, בארצות הברית, אתם לא מכירים באמת את התרבות הארגונית שנמצאת באותו מקום, את הניואנסים, את הסלנגים, את הדברים, ואתם כן יכולים לעזר בצ'אט שיבנה את הפנייה הזאת. אז שוב, אותו תהליך. אני הצגתי לו מעניין ואני אומר לו, שמה, אני רוצה לאתר מנהל מכירות ב... גרמניה, ישראל וכו' וכו', תייצר לי פנייה קצרה, מדויקת, שתגרום לו להגיב לי ותסקרן אותו, ותוסיף לי 2-3 אימוג'י, שיהיה נחמד, באנגלית, בעברית, בצרפתית, ברוסית, באמהרית, לא יודע מה, מה שתחליטו, באיזה שפה שאתם רוצים, ואז תיקחו את זה, תבדקו את זה בגוגל טרנסלייט, אם זה בסדר, תבדקו את זה בכלי אחר שיבדוק את עצמו, שאין, זה באנגלית אתם יכולים לבדוק, אבל אם זו שפה אחרת אנחנו לא בדיוק יודעים.
שבעצם מה שאתה אומר, שהוא מאוד חשוב לשים לב, ברגע ש... בגלל שזה כלי שלומד, אז הוא גם יודע להגיד איזה ניסוח משיג יותר תגובות. הוא לא מנסח סתם מכתב פורמלי, ואנחנו יודעים, כמו שאמרת, שמכתב ש... שמדבר על היתרונות עבור אותו בן אדם, יגיבו אליו יותר. אז אני יכולה ממש לצרף... תיאור של ההיסטוריה של אותו בן אדם, מישהו שעבד בארגונים האלה והאלה, והיה פעם, היה מהנדס פה והיה מהנדס שם, וזו ההיסטוריה, זאת ההיסטוריה שלו, עכשיו בוא תנסח לי פנייה שהיא מותאמת אישית אליו, אז, ושתגרום לו להגיב, אז, אז הטקסט שאני אקבל יהיה הרבה יותר מדויק.
כן, זה בעצם לקחת איזה שלב יותר קדימה לפנייה שהיא ספציפית. אני פשוט דיברתי על איזושהי פנייה גנרית, שרק אני משנה את השם, אבל היא מספיק טובה. אבל שוב, כל אחד יעשה לפי זה שלו. אני אישית, ההמלצה שלי, פנייה ראשונה יותר גנרית, אבל בגובה העיניים, right to the point, ואני מקבל תגובות מאוד יפות, ואם לא ענו, אז אפשר לעשות פנייה יותר מוקדמת אישית. שמע, ראיתי שעבדת בזה ובזה, והמהלך קריירה הבא שאתה יכול להיות טוב בחברה כזאת וכזאת, אצלנו המנכ״ל והזה והזה, מכירים מפה ופה, כל מיני כאלו עוד באזוורדים כדי להוסיף למענה, זה אפשרי. שוב, כל אחד לפי הזמן, חלוקת זמן של הדברים, כי מאוד קשה יהיה לייצר פניות מותאמות אישית פר בן אדם לכמות גבוהה של
כמסה,
פניות,
נכון, זה בוודאי נכון.
לכן אני אעדיף למשל, אם אני צריך לקנות ל-15 איש, פנייה גנרית שהיא טובה, שהיא ממוקדת, שהיא בדיוק מסבירה, מה הסיבה שלא להגיב לי ולמה למה ההזדמנות שיש לי היא טובה. אני אציג שם כל מיני נתונים שהם מתאימים כביכול ולוקחים אותנו ומקדמים את זה.
מעולה. וקודם כל אנחנו ממש
עכשיו, לא הייתי
בחמש דקות
מסתפק
האחרונות, אז חשוב לי את הטיפים האחרונים שיש לך ככה.
אז זהו, אז לא הייתי מסתפק בעניין הזה של הפנייה שהוא יצר לי, הייתי עובר עליה ומשנה ומתקן ומוסיף ניואנס שלי ואולי מוסיף אימוג'י משלי, משהו שכאילו לתת לזה עוד איזשהו טאץ' אנושי, כדי שזה לא ייראה לגמרי משהו כזה. וכמובן, אני חושב שאם אני לוקח את הטיפ הכי טוב שאפשר לקחת מפה, זה קרוס צ'אנל. כל דבר, בסוף אתם רוצים לצאת עם איזשהו מוצר מוגמר ואז לזרוק אותו כחץ, תבדקו אותו, עשיתם בקור פיילוט, יופי, תבדקו עם ג'ימיני, עשיתם בג'ימיני, תבדקו עם קור פיילוט, עשיתם בצ'אט ג'פיטי, תבדקו, כאילו, צחקו עם זה.
אז אני אגיד לך מה אני, מה אני יוצאת ככה מהשיחה, ואני אשמח אם תכתבו בינתיים ככה, אם זה נתן לכם, מה הנקודות העיקריות שאתם לוקחים מכאן, ככה ממש בדקות האחרונות. אבל אני לקחתי כמה דברים, תגיד אם יש עוד הערות שאתה רוצה להוסיף. אני שומעת גם את הקרוס צ'אנל הזה גם לפני וגם אחרי, כלומר אתה גם מדבר על לבדוק איזה כלים עובדים לי יותר טוב בכל נקודת זמן, וגם כשקיבלתי תשובות לזרוק אותם לכלי השני כדי לראות האם יש פה איזה שהם ביקורת או הערות שיכולות להיות מכלי אחד לשני. אתה מדבר על השימוש בכלים השונים גם בשלב המחקר, גם בשלב בניית הסטרינג הבוליאני וגם בשלב בניית הפנייה, כלומר בשלבים השונים של תהליך האיתור של המועמדים, וגם הכנסת אותנו ממש נקרא לזה לראש של ההדהנטר, של איך אני מזהה את החברות שמהן אני רוצה לשלוף. לא תמיד הלקוחות הפנימיים, המנהלים, יודעים להגיד מאיפה, ובעצם הדגמת לנו את הדרך שאני יכולה למפות את הארגונים השונים שהייתי רוצה לפנות לאנשים מתוכם, גם לפי המיפוי של המיקום, גם לפי סוג העיסוק הספציפי, ובעצם זה המחקר, מחקר העומק, שעוזר לי באמת לזהות את השמות של החברות שמהן אני יכולה ממש, אם ניקח את נקרא לזה את שורש המילה headhunting, מה שאתה מתאר זה בדיוק זה. זה איך אני מזהה את האנשים שאני רוצה לדוג אותם בפינצטה, ושהכלים האלה עוזרים לי לעשות את המיפוי של מי החברות האלה שאני רוצה, שכדאי לי לפנות אליהן. יש עוד נקודות שככה חשוב לך שניקח מכאן?
אני חושב שמפה אנשים צריכים ללכת, להתנסות ולנסות, ובהתחלה הם לא יצליחו, ובהתחלה הם יקבלו דברים לא מתאימים, וזה בסדר. זה כמו תינוק שמתחיל לסחול, ואחר כך לדדה, ואחר כך ללכת, ואחר כך לרוץ. אז צריך להבין, זה כמו כל דבר שלומדים, זה מי שלא בא ומלכלך את הידיים, משקיע שעות על גבי שעות ועל גבי שעות, ואז מכניס את זה כמשהו סטנדרטי
כחלק
מהסדר יום
מתהליך
שלו, שגרתי, אז הוא לא באמת התנסה עם כלי, הוא לא באמת
העבודה.
עשה
אבל בוא
משהו.
תן לנו רגע את למה כדאי לעשות את זה, רגע מבחינתך, מה הערך הכי גדול נתנו לך כדי בשנה
הערך
האחרונה?
הכי גדול בסופו של יום, הוא מקצר את הזמן שלי. מקצר לי משמעותית את הזמן, ברגע שאני ממוקצע בו, ואני יודע, ואם יש דברים שאני לא יודע, הוא גם עוזר לי. אז כל דבר שאני צריך, נגיד עכשיו יש לי תפקיד חדש שקיבלתי לגייס מנכ״ל בתחום מסוים, אז אני קודם כל אתחיל לדבר איתו ובוא ונראה ודברים ומשיקים וקטורים. יש לי מישהו שכיף לי כאילו לדבר איתו, יש לי כמו איזה קולגה כזה יש לו הרבה ידע, ואני שואל אותו שאלות והוא עונה לי ולוקח אותו מקרוס פלטפורם לקרוס פלטפורם, וזה נחמד כאילו להניע ככה תהליך.
נהדר. כלומר, שאם זה נשמע הרבה זמן, בסופו של דבר, בסוף זה מקצר זמן. זה מאפשר לנו
מאוד
להגיד.
מקצר, מאוד משמעותי.
וואו, אמיל, תודה רבה רבה. קודם כל, השעה שלנו רצה מאוד מהר. אני
וואו,
אשמח אם
טס, אה?
תכתבו מה לקחתם מהשיחה, ואם היה לכם בעל ערך. ואני חייבת להגיד שחידדת לי כמה נקודות משמעותיות בתוך התהליך. אז תודה רבה רבה. ונצרף להקלטה גם את הגישה לקהילה של משאבי אנוש של אמיל, ולקורס שעשית שם שגם מדגים את החיפושים עצמם, למי שירצה לראות את ההדגמה של
הוובינר, כן, אני
המערכת,
אוסיף
בסדר?
לך
את הוובינר הזה, ויש פה גם תודות והסכמה עם זה שזה מקצר את התהליכים האופרטיביים, אז אני מאוד מאוד שמחה ככה שזה יתחבר לכם. ומאחלת הרבה הרבה הצלחה, זה דורש מחויבות ללמוד כלים חדשים, אבל יש תוצאות ובעצם זה העולם החדש. אני אומרת כל הזמן, אנחנו מגייסים אנשים שהתפקיד שלהם משתנה, אז בלי שאנחנו נקפוץ למים ראשונים, לא נצליח לגייס את האנשים שגם התפקיד שלהם ישתנה ומשתנה כל הזמן. אנחנו צריכים להיות פה איפשהו קצת החלוצים לפני שאר המחנה. אז תודה אמיל גם על הרול מודלינג ועל השיתוף בטיפים ובתהליך האישי שלך, ובהצלחה בהצלחה לכולם, שיהיה
והזנתי לך שם בקובץ שלנו גם את הוובינר שלי שעשיתי אותו לפני חודש וחצי, תוכלי לצרף להם ושיהיה בשורות טובות לכולם. תודה לכולם ושבוע טוב
תודה
לכולם,
רבה,
וצום
שבוע
קל למי
טוב
שצם
ומבורך,
ב-50.
צום קל. ושבוע הבא יהיה לנו פורים חג.
פורים שמח, כל טוב.
תודה.